כן, אנחנו פסקה עם ד' עמוד 149. אמר רבי יוחנן, כל כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפר, שנאמר ידיכם דמים מלאו. כן, אומר פה הרב, לא, זה גם הלכה בשולחן ערוך, כהן שהיה שותף לאיזשהו עניין של שפיכות דמים, לא יישא את כפיו. יש דיונים ביחס לכל מיני מצבים. ברור שרוצח, זה ודאי. שאלה, גם בשוגג זה באופן פשוט כלול בזה. מה קוראים זה באונס, מתי זה אונס? במלחמה. טוב, מכל מקום זה ברור ש... יש חוסר התאמה, זה בעצם מה שחזל אומרים, בין ברכת כהנים לבין המצב הזה של אדם שהיה שייך למציאות של רציחה. יסוד ברכת כהנים, ואימה שתהיה בנשיאת כפיים, מורה שתכלית העבודה שראוי להיות מצוירת ושמרה בלב עובד השם האמיתי, היא טובת הכלל ואושרו. כלומר, נשיאת כפיים זה בעצם לברך את עם ישראל. וכשאתה מברך אחרים, בעצם מה זה אומר? אומר שאתה רוצה בטובתם. דבר רווחה, השם ישמרך, השם פניו יחונק, אז אתה רוצה בטובתם, בטובתם של עם ישראל. הברכה תורה דעת שאהבת הכלל ממלאת את כל לבבו של הכהן המיוחד לעבודת השם יתברך, ועסק תורתנו הקדושה. הרי מה הכהנים עושים? יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, זה תורה. והדבר השני זה שמקריבים קורבנות. ישימו תורה באפיך וחליל על מזבחיך. זה הכוונה עבודת השם ועסק תורתנו הקדושה. זה עניין הכהנים. ונשיאת כפיים תורה שגם כל פעולותיו, מה זה הכפיים? כפיים זה הידיים. זה איפה שעיקר הפעולה של האדם זה בידיים. מוקדשות הן על טובת והצלחת הכלל. וצריך עם זה לדעת שני עניינים. האחד, שאין אהבת הכלל נקלט באדם כי אם שילמד עצמו לאהבת כל פרט. ילמד עצמו לאהבת כל פרט. על כן ואהבת לרעך כמוך הוא יסוד תורתנו קדושה בדרך פירושה. כן, זאת אומרת, אדם כשהוא רוצה לבנות את הקומה של אהבת ישראל, אהבת עם ישראל בכללותו, זה לא לאהוב רק את הכללות. זה בסופו של דבר צריך לבוא לידי ביטוי באהבת הפרטים. כן, זה אהבת כל פרט. כלומר, זה עבודה. הרי מטבע הדברים, יש אנשים שאנחנו יותר נוטים לאהוב, יש אנשים שיש לנו קושי, להיות מקושרים אליהם ברגש, ביחד של אהבה. וצריך הרבה מחשבה והבנה איך בסופו של דבר כן להביא את האהבה הזאת לידי ביטוי. הדבר השני, אף על פי שתכלית הצלחת הכלל והפרט היא תלויה במעלות עליונות רוחניות, מכל מקום לא תושלם בשום אופן, כי אם תתפשט אהבה יחסוף בכל לב ונפש לחיים של אהבת כל הטוב לזולתו, אז ישכיל בעבודת השם. סליחה, דילקתי. יחסוף בכל לב ונפש לחיים וטובתה של כל נפש גם בחיים הגשמיים. זאת אומרת, אהבה והרצון שלך להיטיב לאחרים צריך להיות לא רק בעניין הרוחני, אלא גם בעניינים החומריים. כי בהיות הקשר שלם של אהבת כל הטוב לזולתו, אז ישכיל בעבודת השם. זאת אומרת, מתוך זה שיש לו את כל מה שנדרש לו, כולל הקומה החומרית, אז יש אפשרות לבנות את הקומה הרוחנית. אבל אם תהרס אצל העובד אהבה הפרטית, וגם אם לא תתפשט על אהבת החיים הגופניים של זולתו, זאת אומרת, כמו שאמרנו, הוא אדם שיכול לומר, אני אוהב את עם ישראל באופן כללי, את הכללות ישראל, את הנשמה של עם ישראל, אבל יש לי בעיה עם האנשים. כן, כשיורדים לאנשים, אז פה אומר, יש פה סיבוכים, אני לא יכול להתחבר לכל אחד פה. וגם אם הוא כן, אבל הוא לא מצליח להביא את עצמו למצב שהוא מסוגל לראות את הגשמיות של הזולת כדבר חשוב, לא ימצא המעמד האמיתי. זאת אומרת, כשלא נמצא במדרגת אהבה כזאת, אז אין את הקומה הרוחנית הנכונה שמאפשרת את הדבקות ואת ההשכלה העמוקה בעבודת השם. אבל זה מורה נשיאות כפיים, שאם הברכה, הברכה בעצמה היא בלב והיא כללית גם רוחנית, גם אתה לשאוף אל הברכה האמיתית שהיא תכלית הכל באמת. זאת אומרת, כשמברכים, אז ודאי מתכוונים, כן, ביחס ל, כמו שאמרנו, כללות עם ישראל, וגם בעיקר לנקודה של השלמות המהותית. אמנם בפועל, תצא על ידי כל האמצעים המכשירים אותה. באה בפעולות כפיים הגשמיות, והאצבעות הפרטיות להורות על התפשטותה בפרטים, כן באישים, כן בתכונות הפרטיות, שהן כל צורכי חיי הגופי. כן, זאת אומרת, זה שהכהנים פושטים את ידיהם, זה בא להראות שלא מדובר פה רק בעמדה של אהבה שהיא רוחנית ומתייחסת לעניינים הרוחניים שבחיים, זה בא להראות שהאהבה והקשר זה מגיע עד לצורכי חיי הגופים, עד לגופניות. על כן, כהן שהרג את הנפש, הוא הפסיד תכונתו נגד אהבת הפרט בייחוד לעומת חיי הגוף. הוא לא יישא את כפיו. כי בהאבד ממנו המדרגה התחתונה של אהבת הפרט הגופנית, לא יוכל לעלות לאהבת הכלל הרוחנית שהיא התכלית. כן, זאת אומרת, הכהן שהרג את הנפש, בעצם הוא עשה את העוולה הגדולה ביותר שאפשר לעשות כלפי אדם, ליטול את חייו. ולכן אדם כזה, זהו, הוא כבר לא נמצא ב... כן, גם תשובה פה לא תעזור בהקשר הזה. כן, לא יוכל בסופו של דבר להביא את עצמו למצב של קשר. קשר לבריאות, בלי שום קלקול וכו'. כן, מסתבר שאם הוא יעשה תשובה במשמעויות פנימיות מאוד של התשובה, אז אפשר להתנקות גם מדבר כזה, כמו שאין דבר שעומד לפני התשובה, כמו שהרמב"ם אומר. אבל כרגע, כל זמן שהפגם הזה הוא קיים, אז אין אפשרות באמת להגיע למצב של ההתפרטות של האהבה, כן, של ההגעה שלה לאנשים הפרטיים. אומרת הגמרא, ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי יזעק והשבע סתם תפילתי. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. שנאמר שמעה תפילתי השם ושבעתי האזינה אל דמעתי אל תחרש. זאת אומרת, הגמרא מבחינה בין תפילה רגילה לבין דמעה. עכשיו, זה לא אומר שתפילה רגילה כן, לא יכולה להועיל. אבל היא כבר לא נמצאת באפשרות ההשפעה הפשוטה או הקלה יחסית כמו בזמן שבית המקדש קיים. אומר הרב, ופה צריכים להבין מה זה הדמעה הזאת, מה היתרון? מה היתרון של הבקשה והתחנונים מתוך הבכי הזה? למה זה יתרון על פני בקשה שאדם מבקש בלב שלם, אבל אין את מצב הבחייה. למה מצב הבחייה הוא יתרון? אדם צריך לשלמותו את שלמות השכל, ובזה עוד לא יהיה שלם בכל דרכיו, אם לא תלווה לו שלמות הכוח המדמה, שיהיו ציורה וקורא דמיונים מוסדים על עומק היו ששווה משורת השכל והחוכמה. יש אצלנו בנפש שני כוחות מאוד מאוד גדולים, ומשמעותיים, השכל, אפשר לומר, והרגש. בעצם הרגש, כן, הוא תולדה של הדמיון. זאת אומרת, יש בנו כל מיני חוויות דמיוניות, וכמובן יש השפעה בין השכל לבין הרגש, כלומר, השכל יכול להשפיע על הרגש. יכול להיות שהרגש יהיה נוטה אחר הגופניות, שהגוף ישפיע על הרגש. אבל גם השכל יכול להשפיע על הרגש. המצב השלם של האדם זה שהשכל הוא זה שמחלחל ובעצם יוצר את הרגשות המתאימים בנפש האדם. ועד שאנחנו לא נתקן את מציאות הרגש אצלנו, שיהיה נוטה אחר השכליות והטוב השכלי, ולא יהיה נוטה אחר הגוף והנטיות החומרניות, אז באמת יש לנו חיסרון גדול. צריך להביא את עצמנו למצב של תיקון המדמה, כלומר, תיקון ההשפעות הקרובות אל הרגש, כדי לכוון את מרכז התנועה הרגשית אל הבהירות במסקנות השכל. טוב, אנחנו נעצור כאן.